שרשמתי במייל, אנחנו נמשיך לדון בפסקה ו' בגבולות ההלכתיים והזרימה ההלכתית כמאפשר ירידה לקליפות, ואני מקווה שיגיע גם לפסקה האחרונה שזה נוגע לתפילה. ונגענו בזה בעצם בנושא, במתח הזה בין הלכה לירידה לקליפות בשבוע שעבר, אבל זה לא היה מספיק ממצא, אנחנו נמשיך הלאה. אני אתחיל כאן את הקריאה במשפט או שניים מעמוד 104, ואז נעבור פה לעמוד 105 במילים הדגשת לימוד ההלכה. זה נמצא אצלכם מהשבועות הקודמים, שלחתי את הדפים הסורקים במייל. והיה כפי שיכנס בדברים, רבים מאיתנו מתקשים ללמוד את פרטי ההלכה באופן סדיר וקבוע. אנשים מחפשים ספיריטואליות, עלולים לחוש יובש בלימוד של פרטי דינים. וכן, הדיבור הזה כבר דיבור שכבר לפני 100 שנה הרב קוק התייחס אליו ביומנים שלו. הוא תיאר בעצמו את המצוקה של, של לימוד פרטי ההלכה כלימוד יבש, לימוד מייבש וכן הלאה וכן הלאה. זה מאוד הטריד אותו, ואז הוא כתב שם דברים בצורות שונות, בשפות שונות, לתאר שיש אור גדול בפרטי ההלכה. הוא בעצם קשר את זה, ואי אפשר שלא לקשור את זה כמובן לאין סופי ששורה בסופי, שצריך את הגבולות כדי שבתוכן הרוח תוכל לשכון. אי אפשר שהרוח תשכון ברוח, הרוח שוכנת בכלים. ופרטי ההלכה הם באמת הם הצמצומים, שמה שנקרא בשפה של רב חיים מוולוז'י, הצמצום שלא כפשוטו. הצמצום שאתה מצטמצם, אבל הצמצום הזה הוא מנחיח, הוא מעצים, הוא נותן את, נותן את האפשרות. מכירים בזה הרבה פרטי הלכה. נגיד, מצוות לשלוח מנות בפורים. היא מצווה שבעצם עלולה להיות מאוד בנאלית, מאוד סתמית. שפשוט מעבירים מיד ליד, ממשפחה למשפחה, את המנות. וזה עשוי להתהפך להיות ביטוי להרבה אהבת אדם. ואיך מביאים אהבת אדם באמת מכל הלב? צריך לצמצם את זה לאיזשהו שקית ניילון עם משהו בתוכה שאותו דפקים בדלת של השכן ונותנים אותה. ואם אתה רק תנסה לשכון באהבת אדם בלי שיש איזה כלים, בלי הצמצום הזה, אתה בסופו של דבר לא תוכל להביע שום דבר, ואדם לא יוכל לקבל ממך את ה... זה אותו מטען שאתה רוצה להעביר אליו, וגם לא תוכל לקבל אהבה אם אתה תחסם למקום הזה. לכן אני אומר, התיאור הזה כאן הוא תיאור מאוד מוכר, שאדם לומד ללכות שבת, תכף נגיע לזה, הוא מקבל את האור של השבת דווקא כשהוא לומד משנה ברורה, כמו התיאור של הרב שגק על הבני ברק. יש חיוליות שלו, נובע דווקא מהצד הפרגמטי, התאום בלמידת פרטי ההלכה, הנכונית להתפסר לקיימם ולהיות נאמנים עליהם. אני רואה זה לדוגמה בבית כנסת בבני ברק, שבו לא הוגו לכניסת שבת, שזמן רוחני שגעגוע מהשראה, את הלכות שבת של פי משנה ברורה. לימוד זה עשוי להיראות זר לאווירת הקדושה של כניסת השבת, אך בעבור המתפללים שם יש בלימוד הזה כניסה לתוך אווירת השבת. העיסוק בפרטי ההלכה מעורר בהם את השקט הפנימי, את המובנות של המציאות, ומאפשרים להם לקבל את קדושת השבת. אני מאוד מרגיש את הדבר הזה, שלפעמים העיסוק מאוד, מאוד פרטני ומאוד לא רוחני, הוא באיזשהו מקום מצליח לצמצם את הרוח וככה לתת למקום. מי שבאמת חווה חוויה גדולה, הוא צריך את ה... לפעמים שאדם נערך לאיזשהו ערב יום כיפור. איך אדם נערך לערב יום כיפור? הוא מתחיל להיות עצבני כי הוא הולך להיות... הולך לקרות משהו. אז איך אפשר להכיל את המשהו שהולך לקרות? מתחילים את הסקל, כל מיני דברים קטנים, צחצחים נעליים, חיל המקווה, עוד... ודווקא הפרטים ה... הקטנים הללו מותענים באור הגדול של מה שהולך, מה שהולך לקרות. נגיד חתן וקלה רוצים לפרגן, מתארסים, רוצים לתת, להביע משהו אחד לשני, אז לא יעשו את זה באיזה מין רוח גדולה, אלא קונים מתנה קטנה, פשוט איזה משהו צנוע ומאוד לא בכך מרשים אפילו, אבל דרך המחוות הקטנות הללו, כאן המחוות הללו מותענות באור האינסופי שמונח כאן ברקע. זאת הנקודה שאיתה הרב שגר רוצה לצעות כאן, כדי לדבר על כיצד דווקא העיסוק בהלכה, ובזרימה של ההלכה, הוא מאפשר את האינסופיות של הרוח. אפשר להיות אדם אינסופי, רק אם אתה באמת שוכן באופן מאוד אותנטי, מאוד טבעי, בתוך הזרימה ההלכתית הפשוטה. אני נוכח לדעת הרבה פעמים, כשאני לומד עם זוגות שהן... וואה. לומד עם זוגות שהן לא ממש דוסים, לקראת חתונה. ועמדתי כבר כמה פעמים שהם ממש מעוניינים להיות בכיסא שבור, בכיסא שבור. הם ממש מעוניינים ללמוד היטב את פרטי הרחקות הנידה. אז אני שואל את עצמי, למה? מה הקטע כאילו? אם אתה דוס, אז אני מבין שאתה... בסדר, אתה בסיפור, אתה חלק מהעניין. אבל אם אתה כבר אדם שלא ממש מחויב ל... לזרימה מהסוג הזה, אז מה אתה מחפש דווקא? אני רואה, אני בדרך כלל מדבר עם אנשים שניקיון בין בני זוג זה לא ערך הלכתי, אלא זה ערך אקולוגי. זה שייך למשרד לאיכות הסביבה. וכשאנשים חיים בניקיון, באמת ניקיון ביניהם, הם מייצרים אוויר נקי. מייצרים, הם ממש מונעים זיהום. ואני חושב שזאת נקודה אסתטית, אבל אסתטיקה עמוקה. ודווקא במקום הפשוט הזה, שבו אנשים שנוהגים ניקיון, ניקיון הצניעות למשל, איננה ערך מוסרי, אתי. הוא קודם כל ערך, הוא לא קודם כל, אבל הוא גם ערך אסתטי, ערך, של, ערך ירוק. שבו במקום שיש ניקיון של האישה, ניקיון של האיש, ניקיון של היחסים ביניהם, הם פשוט נוצרים אוויר נקי. הבית נהיה בית נקי, בית מטוהר. ובגלל שתופסים, אני ראיתי כמה פעמים שדיברתי בכיוון כזה, אנשים שבאמת ככה יש להם די ריאקציות נגד כל מיני מטענים דוסים וכבדים ובגוש שמים שהם לא שייכים אליהם, פתאום הרגשתי איך הפנים מתרחבות ממש, אני יודע היום על להיות, לייצר איזה ניקיון ברמה של איכות הסביבה, זה כולם פתוחים היום, היום זה כבר, היום זה כבר, שאני לא, זה לא גימיק אצלי, אני לוקח את זה מאוד ברצינות, אני חושב שיש משהו ביכולת שלנו ודווקא לשכון בפרטים קטנים, אפילו לדבר לך דוגמה מגוחכת, זה לא כך הלכתי. היום שיש בגוש עציון תרבות הזבל, פולחן הזבל, זה פולחן. יש שלושה פחים, אתה יכול להחליט זבל הולך לכל פח, זה ממש פולחן שעובדים אותו, וצריך להגיד כמה כפית לך לפני כל הצעת זבל, כדי שהכל יהיה מסודר, וכו' וכו'. וזה חלק מה... חן שיש עכשיו בבית שלי מאז שהתחלתי את פולחן הזבל, אשתי ואני ביחד. אני מתאבטים בכל שנות הכל איזה משהו שמוצאים, אבל לאן שמים את זה, ואנחנו לא פתוחים, מתאבטים לבת שלנו, שהיא הפוסק שלנו בעניינים האלה, ויש לכאן נהיה משהו שמאוד משועשע על סף הפורימי. ואני חושב שהדבר הזה באמת נותן, כמה זה, אני אומר אצלי, אתם יכולים קצת לצחוק עליי וזה בסדר, אבל אני באמת מרגיש שותף כל... משהו גדול, משהו שבאמת, יש משהו שבאמת מנקים את העולם, פשוט ככה. סתם אידיאה גדולה, שדעתים נוהגים לזה זלבק, כי זה של החילונים. אבל פתאום שזה יהיה בתוך הבית, אתה לא מרגיש שאתה מוציא זבל, אתה מרגיש שאתה, יש מקום מנקה משהו, מעבר לניקיון הספציפי, המטבח שלך. רק דוגמה שלפעמים צריך את העיסוקים הקטנטנים האלה, כגון הוצאת זבל, ובצעותם אתה מתאים אותם בזה אור של איזה מין אוניברסיום כזה של... של תיקון העולם, של ניקיון העולם, של וכו' וכו'. אז אם אני לוקח את זה לשדה הלכתי, זה מאוד ברור. מדי שיושב ככה לפני שיר השירים בכניסת שבת, ויש לו באמת איזה הרוח, והשבת מדברת אליו, פתאום הוא לומד ללכות בורר במשנה ברורה, תשמע, זה כלי טוב, כי פתאום אתה בתוך השבת, מי שזה לא השפה שלו, הוא לא שייך להלכות, אז זה לא ידבר אליו. אבל אדם שהוא הלכתי, ויש בו קשר מאוד חי, העולם שלו לפרטי הלכה, אז כשהוא לא יכול בורר, אז האור של שיר השירים נכנס לתוך העצמות שבורר אותם מהדק. זה ממש יש שתיקה מאוד, מאוד ברורה לי בין האור של שיר השירים, כולך יפה ראיתי מומן בך, שזה בשקיסת שבת, לבין ההלכה, איך בוררים את העצמות בשבת, שזה וכולי. עכשיו כאן...
אנשים שדיברת עליהם, אנשים שהם בדיוק לא הלכתיים, זאת אומרת, בדיוק... כאילו זה מה שעורר את כל השאלה מלכתחילה, והאם האסוציאציה הזו של הניקיון והנקיות היא לא אסוציאציה שלקוחה דווקא מהעולם שלך ולא בהכרח שייכת לעולם שלהם, כאילו אני רואה משהו שאולי יכול להיות יותר לא יודע, אולי פולקלוריסטי, משהו שקשור יותר דווקא בלימוד לקראת החתונה, אבל אני לא בטוח שזה משהו שאחר כך גם תופס.
אני לא יודע, אני לא נכנס ל... תגיד, אני שבאים לזוג ורוצה יוצא לדבר עם הדברים, מה הם יעשו, אני מבקש ממנו לא לדבר איתי על זה. כי אני מזכיר למה שאמר פרופסור בן שלמה, שמישהו פעם שאל אותי אם הוא מניח, עליו השלום, אם הוא מניח תפילין. אז הוא אמר שהיחסים שלי עם הקדוש ברוך הוא יותר אינטימיים וסודיים מהיחסים שלי עם אשתי. אז אני מבקש שאף אחד לא ישתף אותי בעניינים שמתכוון לחיות איך מתכוון עם אשתו. וזה פותח את הלב, כי עכשיו אפשר לדבר באמת שכל אחד יודע את גבולות הצנעה ולא מתרבים אחד בשני. אבל אני רואה להפתעתי, כי יש אנשים תשוקה, לא פחות מזה. יש אנשים תשוקה לחיות נכון, לחיות נקי. עכשיו, הם לא רוצים דו סיוט כזאת שמליטה אותם בפרטי הלכה. מישהו עשה לי הבחנה, ממש ברורה. יש הלכות, יש כל מיני הקשר של הלכות שמאוד כבדים, מאוד קראו לזה חרדי או משהו כזה, שלגבי יהודי כמוני אני חלק מזה. לגביו הוא לא רוצה להיות חלק מזה, ואני אומר לו, אוקיי, אין לי שום בעיה, בוא, תן לי רשימה, תגיד מה בחינתך חרדי בעיניך. אני יושב איתך, תתי רשימת בקולת עם 50 עניינים, אנחנו נדבר עליו פרט פרט, זה נראה את העניינים, אבל מה שעולה מתוך זה, שאתה מנפה, אתה נותן קצת כמה, עם חיוך טוב מאוזן לאוזן, את האווירה שהוא לא רוצה להיות חלק ממנה, ואתה מגיע לדברים שבאמת הליבה של היחסים לאינטימיות בזוג בתארת הברית, אני חושב שכאן הלב נפתח כפתחו של עולם.
הוא נפתח בהקשר שלך, כלומר האפשרות שלך לדבר על זה כאופציה נכונה או כאופציה נקייה, אני לא בטוח שזה אותו שיח שיש.
אני לא בטוח, אני גם לעולם לא יודע את זה. אני יכול להגיד דבר אחד, שבאור הפנים בגלל שמדברים על זה, הוא ממש שובה לב. זה אני יכול להגיד לך. מה אם יעשו את זה בחיים שלהם? אין לי מושג. לא רק שאין לי מושג, אני דורש שלא יהיה לי מושג, כי זה פשוט לא ענייני. אני אמרתי להם, יש סיכום, אתם לא תגידו לי איך לחיות. אני לא אגיד לכם איך לחיות. זה הסכמה בינינו. עכשיו אנחנו צריכים לדבר. עכשיו בואו נפתח את הלב, בואו נראה איך יהודי חי בעיניי, אני אומר את עצמי. בעיניי יש כאן בשורה גדולה. אגב, הרבה חילונים חוזרים בתשובה רק בגלל תוכנית תורת המשפחה. רק בגלל זה חוזרים בתשובה. אנשים שנתקעו בזוגיות שלהם, שעלו על סרטון כמה פעמים, הם תולים בתקוותם בזה שיחזרו בתשובה. זה בדרך כלל מחזיב, זה בדרך כלל לא, אני לא מכיר כרגע, זה בדרך כלל צפיית שווא, זה לא באמת משפיע. זה להפך, זה רק מסבך הרבה פעמים, אבל העובדה שמרחוק לפחות רואים באורח החיים היהודי סוג של מענה נכון בעולם שהוא כל כך מתירני וכל כך פרוץ וכו' וכו', רואים באורח החיים היהודי סוג של מענה. עכשיו, מה כל אחד יעשה בביתו, להיות כל איש שורה בביתו, אני אומר, חלילה שמישהו ידחוף את אפו לדלת למותם של מישהו אחר, שם ירחם, זה... אין מצב כזה. אבל לדבר, במובן שאני מדבר, אני חושב שהדבר הזה יוצר סוג של אתגר, סוג של... שאפשר להתחבר, שאני מתחבר אליו, והייתי עוד אנשים שמתחברים שלא חיים בעולם שלי, באופן אישי. אבל אני חושב שיש כאן באמת איזו בשורה שאדם שהוא באמת, או זוג שהוא באמת רגיש קצת לטיפול ביצרים, להתפולדות עם יצרים, כל אחד וכל זוג יודע שנכנסים לשדה מאוד מאוד לא פשוט כשנכנסים מתחתנים. יש כמה הגנות, כשאדם חי עם אישה, אז הוא חי בעולם שיש בו הסרת ההגנות. אני סיפרתי להם איזה זוג שהיה לי לאחרונה, אמרתי להם דוגמה אמא שלי הייתה, העלייה שלו הייתה בבית אבות כ-8 שנים. וככה התוודעתי הרבה שנים, הייתי די הרבה שם. ראיתי את הזקנים בחרפתם. אנשים שהיו ממש ב... זה בית אבות כזה אליטיסטי. יש שם מנכלים ורבנים ואנשי חינוך, מנהלי בתי ספר. ממש סלטה בשמנה של האצולה החינוכית והרוחנית. מה זה חרפה? זה פשוט נורא והיום לראות אנשים כאלה שהם נמצאים בקלונם ושפלותם. זה לא שמישהו, הטיפול שם הוא נהדר והכל ממש נהדר, אבל זה קלון, זה פשוט חרפה לראות את זה. ואז אחת הדוגמאות שהבאתי להם, שאישה שבעברה הייתה, אני לא הכרתי אותה, אבל שהייתה בעברה אישה, ככה אמרו לי, ממש נכבדה, באמצע המסדרון שבפני אנשים, מורידה את הבגדים שלה. פשוט ככה, היא מרגישה איזה נורא טוב, נורא משוחררת. וזה דבר שהוא פשוט נצמר לחשות, אחרי שאבא שלך או אמא שלך עולים בסיטואציה כזאת. עכשיו, למה סיפרתי זה? כי יש מצב שבו אתה מסיר את ההגנות שלך. אתה מסיר את ההגנות שלך, אז אתה שם חשוף. וכשבזו מתחתנים, הם לא מעלים על דעתם, ואני מניח באנשים שהם שומרים על איפוק על החתונה. אני יודע שאני חי בעולם קצת יותר מסובך, אבל זה לא משנה כרגע. כל מזוג שנחשפים לראשונה, הם מסירים את ההגנות שלהם, כמו שהלבוש הוא הגנה. דווקא רפואים זה חשוב לדעת את זה, בלבושים ובתחפשות. הלבוש זה הגנה. והסרת ההגנה מעמידה אותך בפני הכאוס, מעמידה אותך בפני הלא נודע. אתה לא יודע למה זה יכול לקחת אותך. ודאי כשמדבר על יצר המין, כאן ודאי שהסרת ההגנות יוצרת הרבה פעמים קשיים נוראים ומתחים ואירוביה וכאוס של כל מיני יצרים. זה מאוד מסובך, מאוד קשה. ולכן אני משתדל להכין בני זוג שידעו שהם הולכים קצת להרגיש לא נוח. כל הסיפורים ההוליוודיים וכל ההבלים האלה שמתרוצצים בדמיונות, הם באמת מתעתעים והם הם באמת לא נוגעים באנושיות הרכה והאינטימית באמת. ובהקשר הזה אני אומר כל מה שאני יכול לומר, בעקבות הרב סולובייצ'יק, במסר שלו צירוף, שהוא מדבר על הרבי מאיר, פנימה אמרה לי בתורה לשבעה, כשתתחבר לבעלה כי הפליסתה לחופה, הרב סולובייצ'יק פיתח את זה, שזה בעצם מה שמרענן את המיניות ולא מסרס אותה, כמו שתופלים על ההלכה ועל היהדות. אני חושב שהדבר הזה פשוט נכון, נכון מבחינה פשוטה. הריפוק והאיסון, ודווקא ההלכה, במובן ההלכתי שלה, ואני לא מדבר עכשיו פרטי ההלכה שלפי מעצבנים, לפי כבר נראים כלא רלוונטיים, אני מדבר על ההארדקוד של ההלכה, של ההרחקות בין שלישיו, של וכו' וכו'. אני חושב שכאן באמת יש איזו ברכה, זה לא כללה, זה לא סירוס, זה העצמה, זה בדיוק הפוך, זה נותן לבני הזוג ברוח חופשית, העיקר זה לא לנהל שיח הפחד, אלא שיח החופש. אנשים שבוחרים מתוך החופש שלהם להיות מרוסנים, להיות מאופקים, להיות, להאיר פנים אחד לשני ממקום של של האיפוק, של עדיין לא, שעכשיו לא. אני חושב שזאת נקודה שאם מתאמנים עליה והופכים אותה לאורח חיים האותנטי והטבעי, זה ממש ברכה. בחב"ד יש מסורת אגב שברכות האירוסין נקבעות מברכות הנישואין. בקות האירוסים זה עשר לנו, בקות הניסים זה משמח חתנים וכלה. עכשיו, המסורת החבדית שדווקא האירוסים, שבעצם מצד אחד יש את איש, מצד שני עדיין אסורו, זה בדיוק המקום הגבוה, שבו יש כבר, הם כבר נשואים, יש את איש, אבל יש את איש אסורה לבעלה. זה המקום הגבוה. והמקום שמתחתיו זה המקום של הזיווג, הייחוד, האינטימיות. עכשיו, זה תמיד, זה נע בין בין הקרבה לריחוק, אבל במובן הזה, לפחות ברובד החבדי, הדבר הזה מאוד עמוק, שמה שיכול להתרחל בבני זוג בזמן שהם אסורים אחד לשני מבחינה גופנית, זה מעצים את הקרבה לאין שיעור יותר מה שקורה כשהם לא אסורים, כשהם קרובים. כי דווקא איפוק, דווקא ריחוק, דווקא אסור, שוב, אם תוסיף את האסור כאיזה מין נטל שרוצים להיפטר ממנו, כי הוא לא מתאים לי, כי עזוב אותי מזה, תשאיר את זה להם, זה לא נוגע אלינו, מה אני אגיד לכם? זה בסדר. מה אני אעשה? אני לא רואה, אחים שלי לא נראים ככה. אני לא, אני מבין את הדימוי הזה, אני מבין את הסטריאוטיפ שנוצר, אבל, והסטריאוטיפ הזה אגב נקנה ביושר, באמת נקנה ביושר, אבל צר לי עליו, וזה לשפוך את התינוק עם המים, להשליך את ממש את הדם התמצית שלי כיהודי, בגלל כל מיני סטריאוטיפים שנוצרו, ונקנו ביושר, אני אומר, זה לא בא בחשבון, אין מצב פשוט. ואני ראיתי שהדיבורים האלה, גם אנשים חבר'ה צעירים וצעירות, מה זה מדבר אליהם? מה זה נוגע בהם? ממש. תשאלו אותי, אז מה הם עושים בסוף? מה זה העיסוק שלי? מה?
איך זה הפך להיות התמצית של היהדות? כאילו, למה הדינים האלה הם התמצית של היהדות?
זה לא הפך, זה תמיד היה כך. זה תמיד היה כך. תמיד זה היה כך. זה עבר כמו כל דבר שהוא לאורך שנים, הוא הופך להיות, הוא יותר מתעבות הקליפות שסביבו, וכל מיני טעויות, וכל מיני שימושים, אבל אסור שיהיה פה טשטוש בין ראיית הכאב העיקר לבין הקליפות והטפל. זה תמיד היה כך, זה רחוב התודה שלי. זה ההארדקוט ממש, האופן שבו אדם מנקה את עצמו בכל מה שקשור ליחסים עם אישה, זה התשתית והתמצית של היהודי. אני אפילו הייתי, עשיתי לי דברים קצת לא שגרתיים, כשדיברו איתי אנשים בהזדמנויות שונות, שמתחילים ככה לגלוש הצידה, קצת להחליק במדרון החלקלק. אז אני אמרתי ליותר מאדם אחד, תשמע, אם אתה לא מניח תפילין, מה אני אגיד לך? לא בגדיל. אתה פה ושם מחפף לא כל כך מתפלל? מה אני אגיד לך? לא, לא משהו. אבל אל תיגע לבנות. זה מחוץ לתחום. מחוץ לתחום. לא נוגע לבנות. זהו. לא נכנס למקום הזה. וההבחנה הזאת אצלי חדה כמו סכין. תגיד לי שאני כבר מיושר, אני לא יודע, אתה מדבר בכלל, תגידו לי, איפה אתה חי? אני יודע בדיוק איפה אני חי. אני בקשר כל הזמן עם חבורות רחבות של צעירים וצעירות, שלא בדיוק זה ההארדקורט שלהם, לפחות נכון להיום. ואני מדבר על זה גם שם, אני חושב שזה עדיין ההארדקורט היהודי, שחלילה לסטות ממנו, ממש. בדרך אגב, אני חושב שבדבר הזה, הרבה אנשים חילונים שותפים לזה. הרבה אנשים חילונים שותפים לזה. הם שורחות חיים שהם התפתחו מבחינה חברתית, שכאילו זה לא ניכר.
אם מלא ניתנה תורה, הם לומדים הלכות צניעות מחילונים?
מה אתה אומר, שמה?
אם מלא ניתנה תורה, הם לומדים הלכות צניעות מחילונים?
לא הייתי מגדיע עד כדי כך מקצין, הלוואי שהיה כמו שאתה אומר. אני חושב שהיום העולם הוא באמת נמצא באיזה שיגעון, איזה טירוף היסטריה של מטרנות, שבאמת בלתי נסבלת, גם בעיני החילונים. אבל אני חושב שמצד שני, איך אמר נפתלי בנט? משהו חדש מתחיל. אני באמת רואה שזה מין... אני אגיד לך את זה, אני התרגשתי כמו ילד קטן. הבוקר הסתכלתי בדברים של רות קלדרון בז'אר הכנסת. אנחנו מאוד בידידות, אני כתבתי לה מיד מייל, תוך 5 דקות נתן לי תשובה, כי אנחנו ככה ממש בקשרים, אבל הייתה בישיבה שנה שעברה. ואני מאוד מאוד מעריך אותה. והייתי לדעל מהסתה, הייתה לכבודי ערב לספר שלי. לפני שנתיים, יחד עם חיים בהר, היה נשיח על הספר שהיא נחתה אותו. באמת, אישה יקרה, עכשיו אני אומר...
הייתה פה השנה.
מה?
הייתה פה השנה, אני חושב.
הייתה פה שנה שעברה.
שנה?
ביום עיון שעבר.
שנה שעברה.
בשנה שעברה זה היה. לא, אני רוצה לומר, זה רק דוגמה, זה לא רק אישית. אני חושב שמשהו חדש מתחיל, יש היום רוח שאי אפשר לחסום אותה. היום, אתה לא זוכר שהעבירו בלינק הבוקר את התגובה של כיכר השבת. יש החרדים, אז יש כותרת כזאת, מדהים עלינו לחלוטינו, רות קלדרון הזה. אבל הכתבה עצמה הייתה מאוד מתונה, מאוד מבוססת. ממש אמרתי, הצליחה להבקיע אפילו שם משהו בקליפה החרדית. פתאום משהו מבוסס, זו כתיבה מבוססת. לא יכלו לדחות ככה, הנה עוד אחד, עוד איזה צמרר, עוד איזה טומי לפיד קמה עלינו, וגם לא יכלו כמה לחבק את זה, כי זה לא שייך. אז כתיבה עם סימני שאלה. אז זה מבחינתי היה ממש הפתעה גדולה. ממש הופתעתי. פשוט הופתעתי. עכשיו אני אומר שאני אומר את הדברים האלה, אני מסתכל על זה, יהודה אמר על צניעות החילונים. כן, אני ראיתי ממש הופעה צנועה. פשוט הופעה צנועה. כל המובנים. פשוט הופעה צנועה. זה מאוד מאוד מדבר אליי, ואני באמת חושב שטעות לחשוב שהליכות תארת המשפחה הזו של הדוסים, ומי שקצת מתחיל לצאת למקום אחר, אז עזוב אותי מזה, תשאיר את זה להם, מה לי ולזה. זה סתם בין טיפשות לבורות, לאי הבנה מוחלטת, סתם, פשוט סתם, זה בורות מוחלטת, זה סתם אי הבנה באמת, ומותר לי כדאי קצת יותר מבוגר, לומר לי, באמת הרבה הרבה ניסיון עם דיבורים ראשיים, עשרות שנים, אני רואה כמה כמה מטוטלת של בני זוג, של זוגים בכלל, נע סביב היכולת של האיפוק, היכולת של הריסון, היכולת של הניקיון, היכולת של הצנאה. כמה זה פשוט מכונן, תלך בלי כיפה, בסדר, אתה לא רוצה ללך תפילין. מה אני אעשה לך? זה עניין חייה שלך, זה לא עסק שלי מה שאתה עושה. אבל כאן יש איזה מין נקודת אמצע ש... זה רק דוגמה שאני אומר שהכפיפות הזאת, ההכנעה הזאת, לברכה שבהלכה, ביברך אותם אלוקים. לא לראות את זה, זה מין צו חשוך וגלותי שהרבנים האלה המציאו בה, ואיך תדע. סתם, חבל, חבל לפתח. אני אומר שגם הציבור בתוכנו, אני חושב, אני חי בתוך עמי, אני יודע שאנשים מאוד התרגלו לקלוט פה את העולם ההלכתי בבית המדרש, ישיבתיות, ברבנים, בצבע הזקן, ברגע שיוצאים להקשר אחר, פתאום הכל מתפוגג, ומתחיל לראור כללי על כל המבנה כולו, וצר לי, אני לא... אני ממש חושב שזה טעות, מי שמשיל מעליו את הברכה שלו. ואדם משיל מעליו את הקללה שלו, אני מבין אותו לגמרי, אני עושה אותו דבר. ואדם משיל מעליו את הברכה שלו, אני פשוט לא מבין אותו. מה... יש לך ברכה, ממש ברכה, ברכה שתפרע אותך, שתיתן לך טעם בחיים, תיתן לך את התשוקה, תיתן לך את קרבת אלוקים, ואתה רוצה להשאיר מעליך את אביזרי הברכה שלך, מה אתה... מה, מה אתה עושה עם עצמך? מה, איזה מין דבר זה?
אז, אז מה ההבדל בין לגעת לבין הנח תפילין? לא הבנתי. למה כאן כן וכאן לא? מה ההבדל?
אלף לא אמרתי לא, אני חליל, אני לא אומר, אני לא אמרתי כן, אני לא להניח תפילין. אני דוס, אל תשכח. אני חושב שיהודי צריך להניח תפילין. אז מה אני אעשה? אני חושב שעושים סדר, עושים איזשהו מדרג, ושאדם שהוא כבר החליט שהוא הולך באורח חיים קצת שונה. זה בסדר גבוה, אדם, אדם חי חיים חופשיים, כל אחד יבחר את דרכו. אבל אם אתה כאן בוחר, אתה שואל אותי, אם אתה לא שואל אותי, אני לא אתרב בחיים שלך. אני לא אגיד לך, אני אומר את זה רק למי ששואל אותי. מי שלא שואל, אני לא מתערב בחיים שלה. זה כלל ברזל אסתי. לא מתערב בחיים של אף אחד. בהסכם הדדי, שאף אחד לא יתערב בחיים שלי. זה הסכם ברור. אף אחד לא יגיד לי מה לעשות, אני לא אגיד לאף אחד מה לעשות.
מהמקום של האינטרס כאילו של הדוס שמדבר, לכאורה הייתי מצפה שהוא יגיד, שיהיה קשר משמעותי עם הקדוש ברוך הוא או משהו כזה. ואז כן, משמעותי שתניח תפילין, וכן משמעותי שתתפלל, וכן משמעותי... ולעומת לגעת בבנות, נו, שוין, אז תיגע בבנות, כאילו, מה, אתה חושב שאתם בדיוק איך?
זה לא קורה, אבל איפה הקשר האלוקי של הבן אדם, כאילו, אם הבן אדם עומד...
נכון, יודע מה, אז יותר מזה, אני לא יכול להגיד שום דבר על שום דבר, זה איפה, כאילו, הוא יקבע אם זה מה שמשמעותי או לא, זה מה שמשמעותי לו. אבל למה דווקא נגיעה, או למה דווקא תפילין, או למה דווקא...
אמרתי לך, זה מה שבעניין גם של, אני יכול לומר רק את העולם שלי. בתודעה שלי זה מאוד ברור, מאוד נחרץ, מי שלי צעיר, שזה קו פרשת המים. בקו הזה הם עוברים אותו, והיום לדעמון עליהם עוברים אותו, ועוד איך עוברים אותו, אבל גם כמו שעוברים אותו, אפשר גם איכשהו קצת לסגת חזרה לנורמה אחרת. בעיניי, שאלתי למה? אין לי הסבר לזה. לבניין הוא שאל למה? אין לי הסבר למה. אני אומר את זה כאמירה ודאית, נחרצת, שבתודעה שלי היא מוחלטת, ואני חושב שכאן, שוב, אני אומר את האמירה שלי, אני לא בא אפילו להסביר למה, ככה, קטר כל הכתרים, זה ככה, ככה יעשה לאיש, קטר כל הכתרים, זה הככה, אין לי שום מילה מעבר.
כן, אבל השאלה למה אצלך זה נתפס כמשהו כל כך משמעותי, היא זאת שאולי עשו להיות, כאילו זה מה שייתן לנו את הכלים להתמודד איתם.
בעבר יש אנשים שהם עוסקים בפסיכואנליזה, כאילו לבדוק את ה... יחסים שלי בבית, וכולי וכולי, עוד מדור של הורים וסבים וסבתות. אני הייתה לתוך הזמן, לא עשיתי לעצמי, ואני גם לא יודע להשיב על השאלה הזאת, גם לא מנסה אפילו להשיב על השאלה. אני רק יכול לומר שככה, באווירה הזו ילדיי גדלו. ובאווירה הזו, אנשים שאיתי, אני אומר להם את הדברים. ואני אפילו אמרתי לך, אני לא צריך לבדוק מה זה משפיע או לא משפיע. אני אומר, כי אני חושב שזה... לא יודע להסביר את זה, אני חושב שכאן בקטע הזה של... בתארת הברית נמצא כאן איזה סוד עמוק של לבית הדורות, הוא פושט צורה ולובש צורה, יש לפעמים שיש יותר התכנסות והצטנעות, יש דורות יותר פרוצים, וזה כבר לא אני ממציא את הגלגל, אבל אני חושב שבסופו של עניין זה לא יורד מסדר היום, זה לא יורד מסדר היום לא של החברה וגם לא של היחידים. כל זוג בעולם, תדעו לכם, כל זוג בעולם דתי, חילוני, הודי, ערבי, מוסלמי, הינדי, בודיסטי, אין איש ואישה שחיים יחד שזה לא על סדר היום שלהם. לקבוע דפוסים וקווים מתאר לאורחות החיים אליהם. אין זוג בעולם, אין דבר כזה, לא יכול להיות דבר כזה. שאנשים חיים בלי כללים. בלי כללים שהם כללים, או שכללים דתיים, או כללים מוסריים, או כללים, אני לא יודע, יש כל מיני סוגים של כללים, אבל זה על סדר היום, אין מצב פרוץ, אין מצב, זה היה קורה שסתם מתפרעים וסתם הולכים להשתגע כדי לפרוק, זה כל סיפור שלא מעניין אותי. כשאנשים רוצים לחיות חיים, חיים איזשהו תשיש של תיקון, של איזושהי בנייה משותפת, הם לא חיים באנרכיה, הם לא חיים סתם בקאוס של ההתפרקות, ולא מחפשים כל מיני הצדקות לקאוס הזה, אין מצב שבו לזוג לא יושבים בכובד ראש עם עצמם, איך אנחנו מקיימים לחיות בתחומים האלה. אז אני אומר, בהקשר הזה, אני לפחות רואה במענה היהודי האותנטי, שוב, הוא צריך לעבור עדכונים, הוא צריך לעבור יצירתיות, וזה מה שאנחנו עושים כולנו כל הזמן. אנחנו לא בוקר, אנחנו לא סתם קוראים שואה ועושים סיפור. אבל כאן הברכה מונחת, ואני רוצה, אם נותנים לי את הברכה, אני רוצה לקחת אותה. אני אף פעם לא ברכתי לברכה. מכללה אני מנסה לברוח תמיד. בברכה אני תמיד אחפש איפה היא נמצאת. ואני אומר לכם, אם הברכה נמצאת כאן, אני רוצה ללכת בברכה הזאת. אלא צריך להסביר לי אותה, צריך להפנים אותה, צריך להיות יצירתי, צריך לחפש את האקלים הנכון, איך הברכה הזאת תשכון. אבל זה קודם כל, נקודת המצב שזה ברכה. אתם רוצים בשפת הרב שגר, הקדמה ל... או פתיחה, לא הקדמה, פתיחה למאמר שהוא אמר בפני עצמו על מצוות עונה ויקרא את שם אדם. עכשיו הוא מדבר בהתחלה על... על וישך תשוקתך וימשול בך, זאת הכללה שאחרי הגירוש. למרות שבתורה זה כתוב במקום אחר, אבל לא משנה. מה הברכה? אברך אותם אלוקים, ואומר את רובו, שוויון איש ואישה. כאן הוא פתח פתח ככה, כדרכו על שהמאבק לשוויון הוא מאבק שהוא לא רק שלא נוגד את התורה, הוא עומק התורה, הוא עומק הברכה. והחיים, מכאן פתחו המון דברים כאלה ואחרים גם הלכתיים. עכשיו אני חושב שברגע שחיים בעולם של ברכה, והיום אנחנו תודה לאלי, חיים בעולם של ברכה. חיים של עולם של השוויון והעצמה שיש היום בכל, בין האיש ואישה וכל המעמד, יצא לה הרבה קליפות שיש בו, והרבה צרות שזה הביא לחברה המודרנית בכלל, זה הביא המון ברכה. וזה זה, זה, זה מה שאני מנסה לעשות, כל אחד מאיתנו מנסה באמת שהכללה תתהפך לברכה. יש המון כללה והפמיניזם והמתירנות המינית, כמו שאתם יודעים. אבל אני חושב שיש שורשים שהם... שצריך להטמיע אותם לעולם של הברכה, לעדכן באופן ראוי ונכון את העולם היהודי האותנטי, לפחות בעיניי. ואני חושב שכאן בדיוק הדוגמה, שמי שנמצא באמת בתוך העולם של הברכה, והוא שוכן בהלכה, לא רק שוכן בהסכמה רוחנית, אלא הוא שוכן בפרטים ההלכתיים, כאן הוא באמת יכול להיות אדם אינסופי, הוא נותן לרוח של הברכה, משכן שבא לביטוי, אם אדם מתרחק משתו, במין עונש, במין זה, שאין לו ברירה, יש קשיים אחרי תמיד, יש מצבים, אין סטריליות בהלכה, יש מצבים שאדם מאוד רוצה קרבה לאשתו, ואי אפשר. אז חלק מהכללה זה גם ריסון, גם איפוק, גם כשזה לא נוח. זה חלק מהעניין. אבל בסך הכל, אדם רואה ברכות מאשתו ברכה, בדיוק את זה כך, רואים את זה, אנחנו נרחים לימי הברכה, לא לימי הכללה של ריחוק, של הידוש, של הגלמידה, שנרחוס את המחנה, כבר אוהלים שיהיו פעם את המחנה, אלא זה ברכה, אנחנו שם רחוקים, ודווקא הרחוק הזה ייצור סוג של אופציות, יפתח אופציות הרבה יותר רגישות, הרבה יותר לא גופניות. אני חושב שמי שכך ניגש לחיים שלו, אז באמת ההלכה הופכת להיות המשכן של הרוח. אבל ממש ככה, המשכן של הרוח. דווקא המימוש ההלכתי והכניעה וההכנעה להלכה, היא הופכת להיות האביזר המעורר. טוב, בואו נלך הלאה. גם הקטע הדגשת לימוד, הדגשת לימוד ההלכה כפשוטו בתורה זו של רבי נחמן נובע לדעתי, אומר הרב שגם, מהפרדוקס התמום בתיאוריה של ירידת הצדיק לקליפה. כדי להעלות את הקליפה הוא צריך להזדהות איתה. ועד כמה שאני מבין הזדהות זו, וכאן באה השאלה של
ישראל,
שמושה כאן במקום הזה העלית את השאלה שלך, עד כמה שאני מבין, הזדהות זו נדרשת גם בשמר הנפשי. יחד לזה, כאשר הוא יורד עליה, עליו להבין שהוא לעולם לא יהיה חלק ממנה, אחרת ייפול ברשתה. כדי להגיע להתמודדות עם תופעה, עליך לחוש שהיא רלוונטית לגביך, שאתה יכול באופן תיאורטי להימצא שם, אם תימצא שם, כיצד תוכל לעלות אותה. החסידים התמודדו עם הפרדוקס התמום בירידת הצדיק בצורות שונות, חלק תיארו ירידה זו כמתרחשת בעקבות נפילת הצדיק לעבירה המתרחשת מעליה, שאז יש לנסתה לטובה. בתורה שלפנינו, רבי נחמן אינו מתאר את הירידה בתור קריסה או נפילה, אלא כי ירידה לכתחילאית, לכן התודעה ההלכתית היא הפתרון. לשיותר את האדם הרוחני את הקרקע המוצקה, את ההכרה הברורה מה מקומו, את השני אינה מנקרת אותו לעולמות אחרים ושונים באופן מהותי משלו. וכן, כאן יש נקודה שהיא הייתה שנייה במחלוקת בן רבי יבא, דמות פחות ידועה מתלמידי הבעל שם טוב, לבין רב צדוק. בהלכה הפרסמת של הרמב״ם, בלכות תשובה פרק ב' הלכה ב', כיצד על התשובה הגמורה, הרי שבא אישה בעבירה, ועכשיו בא לתשובה גמורה, שעכשיו הוא בכוח גופו במדינה שעבר וכו' וכו', ומגיע לאותה אישה, הוא פרש ולא עבר מפני התשובה, לא מיראה ולא מכישלון כוח, הרי זה בא לתשובה גמורה. הרמב״ם מדגיש שהשאלה היא לא אם הוא עבר את העבירה פעם שנייה, כי השם יירחם, מי שנחשב פעם אחת, יכול להגיד נורא בעברית צברית, מותר לעשות טעות, אסור לחזור עליה. עכשיו, אם אדם נחשב פעם שנייה, אז סתם הוא לא בן אדם, עברת פעם אחת, בסדר, מעדת, נחשבת, אוקיי. פעם שנייה זה כבר, זה כבר משהו אחר. אבל הרמב״ם לא מעלה על דעתו שהאדם הזה עבר את העבירה. הוא שואל את שאול, למה הוא לא עבר את העבירה פעם שנייה? אז הרמב״ם אומר שלושה מניעים. לא, הוא פירש שהוא לא עבר מפני התשובה, לא מיראה ולא מכישלון כוח. אבל אם כל הסיבה שהוא לא אמר את האמירה, כי הוא כבר אדם חסר כוח או עייף או לא יודע מה, זה הוא בעל תשובה, זה לא בעל תשובה גמורה. אז הוא בעל תשובה, אבל לא בעל תשובה גמורה. אבל אם הוא לא כחול, לא עונו, באותו סיטואציה שהוא היה גם בזמן שעברת האמירה פעם קודמת, מה זה פנית תשובה? אז כאן זה מתכתב עם פרק י' שאדם בא מרוח חופשית. הוא עכשיו ניצב בעמדה מוארת, עמדה שרוח חופשית, לא לוגעים באישה. עכשיו, השאלה, אם המצב הזה, לא נוגע לי שטריטוריה זרה לך, ואתה לא מתקרב לאישה זרה לך, זה לא לעניין, זה לא טוב, כמו שאתה לא נכנס לבית שלי ברשות. אף אחד נורמלי, חוץ טיפול, אני מרשה. אף אחד נכנס לבית שלי ברשות, ייתן ביתה בדלת להיכנס. מי שעשה זה יקבל ביתה באחורה, ואני אוהב אותה החוצה. כלומר, מי שכנס ברשות, חוץ טיפול, פה מזה בסדר.
זה לא הסיטואציה, זה לא באמת מישהו זר, זה גם לא באמת מישהו זר נכנס לך הביתה. כנראה שהרצון למגע...
אני אהיה פה הערה, אז אני... מה שאורי מעלה כאן זה שאלה שאני רוצה להתייחס אליה. אני יודע שנקריא פה, בשבוע שעבר, שריה באמת ככה טלטל אותי בסיכיבידי מכשיר ההקלטה, לכבודו, והיום התור שלך. אז אני אתן ללמור בילה אחת לפני כן רבי יבא, ואז אני אגיע לשאלה שלך. אז רבי יבא, בגלל שאת הרמב"ם שלך התחילה צריך להגיע למקום הזה. אדם שבא לשם בעבירה, צריך לחפש את ההזדמנות לפעם שנייה כדי לא לעבור. ורב צלוק אומר, חס ושלום, שאדם יחפש לעצמו ההפתקאות האלה, וממש ככה כותב את זה, שכמעט בשצף קצף, למרות שרב צלוק לא כותב כל כך בצורה בשצף קצף, אז שם הוא ממש אומר דברים מאוד נחרצים כאלה, שחס ושלום, ולחשוב שהרמב"ם חושב שצריך ללכת לכתחילה לאותו מקום. זה מה?
מי שמשחק באש.
כן, משהו כזה, זה ממש נראה מאוד... עכשיו, רבי יבא בכל זאת היה מאוד חשוב, אבל לא כל כך מוכר, אבל הוא אמר שצריך ללכת לכתחילה, וכאן אני קולט אצל הרב שגר, שהוא מפרש את רבי נחמן, שהירידה לקליפה היא לא במקרה שהוא נפל לשם, אלא צריך להיות שם. ואגב, זה היה ויכוח ידוע, שבזמן המגיד, עם עזרית, שהוא דיבר על ירידה לקליפות, בדור שאחריו אמרו שמי שיורד לקליפות גם נשאר שם, ולכן הייתה התנגדות חריפה לרב צלוק, זה אחד דוגמאות לזה, לירידה לקליפות. רב נחמן, אני חושב שלפחות איך שרב שגם מדבר כאן על ירידה לקליפה, הוא מדבר עליה, כמו אמרת, תמילה לכך, לפחות זה מופיע כאן, אני נזרק איזה, זה מתוך תמלול מהקלטה, אני לא יודע איפה כאן היצירתיות של הכותב, אבל אני חושב שהוא די נאמן למילים של ה... למילים של מה שיש בקלטת, נשים לך נתנאל שהוא עשה עבודה מדויקת, אם כן, אני אקרא את המשפט שוב. חלק תיאור ירידה זו כמתרחש בעקבות נפילה הצדיק. את התורה שלפנינו, רב נחמן אינו מתאר את הירידה בתוך קריסה או נפילה, אלא כי ירידה לכתחילאית, ולכן התודעה ההלכתית היא הפתרון, כשהיא נותנת לאדם הרוחני את הקרקע המוצקה, את ההכרה הברורה מהו מקומו, ומצד שני איננו מנקרת אותו לעולמות אחרים ושונים, באופן מהותי משלו. וכן כאן הוא אומר משפט שאני רוצה כאן לקרוא את ההערה של אורי להתייחס לדברים, עד כמה שאצליח. קודם כל, הרב שגר אומר כאן פירוש מאוד מאוד רדיקלי בדברי רבי נחמן, ושבעצם יש מצב שאדם שהוא איש הלכה, שאדם שהוא שוכן בהלכה, אז באמת הירידה שלו לקליפה הופכת להיות, הייתי אומר, המסע האולטימטיבי שלו. דווקא שם בקליפה, כי הקליפה הרי שוכן גם בתוכו פנימה, מי שלא שייך לעניין, אז הוא לא ירד לקליפה, כי הוא לא שוכן של קליפות, הוא אדם שחייב בעולם התיקון, אדם תמים, אין לו מה לחפש בקליפות, כי הוא לא שייך לשם. כמו שכתב הרב קוק למשל, אחת האגרות המפורסמות שלו, הוא כתב לרב רדב"ז, למה הוא מקרב את פושעי ישראל? הרב קוק מאוד קרוב לכל האפיקורסים של ברנר וחבריו, ותקפו אותו, אז רבנים שמרנים, מה אתה מחפש שם? אז הוא אמר לו, כתב לרב רדב"ז, הרב רדב"ז היה רב של צפת, הרב בילובסקי, היה להם שני ויכוחים מרים, לפחות הוויכוח מהצד של הרב בילובסקי, אחד זה על היתר המכירה בשביעית, והשני זה הקירוב הפושעים. על ההתקרבות לחילונים של אותם ימים, על האפיקורסים. ואז הרב קוק אמר לו לאדם כמוך, הוא כותב את זה לא בציניות, הוא כותב לאדם כמוך, כמו שקורה שאתה אדם תמים, באמת אתה לא צריך להתעסק עם זה. אבל אדם כמוני, שנטעה בו רוח של עוד תורת חסד, זה מילים של נחמן בתורה י' ד', שמי ששאו תורת חסד בקרב את הרחוקים ועלי תשובה, זה ממש אותו מילים. אני לא יודע, יכול להיות שבאותה תקופה ביפו היה לרב קוק על השולחן באופק קבוע ספרים של רב נתן. אז אני, זה לא הפתיע אותי, באמת הדברים נלקחו מהשראה ברסלבית שאמר את הדברים האלה, אבל קשה לדעת עד כדי כך את הדברים. על כל פנים הוא באמת ראה כאן שבאות תורת חסד הוא, זה מקומו, שם הוא באמת צריך להיות שם. שאני לא מדבר על קליפות באובנים של היום שהם באמת יותר פרועים, יותר וולגריים. זה היה קליפות במונחים של אותם ימים, של ברנר וחבריו, שלא, שכל החברה הייתה מאופקת, לא היה שם, לפחות לא בצורה בוטה כמו היום, איזה מין מתירנות. זה לא היה עולם של מתירנות, אבל עצם העובדה שהוא ישב שם בעיני אפיקורסים. רקד עם החלוצים מפורי, עם אותו סיפור ידוע שמתאר אותו, שמתחבק שהיה נעב חרלאפ, וממש ככה רקד איתו להתחפש את החלוץ. אתה מכיר את הסיפור הזה? אחי, אתה משהו, אני יותר קל. בקיצור, אני אומר שמה שנמצא כאן, שלפעמים אדם שבאמת חש הגאולה שלו באופן אישי, שהוא באמת יעלה את הניצוצות, שהוא יעלה את הניצוצות במובן הזה ש... ילדתם את הצוד במובן הזה שהוא הייתי נמצא בקליפה, נמצא בסביבה לא סטרילית, הוא נמצא במקום שבו באמת הוא יכול גם חלילה להיקשב. אבל על מה הוא נשען? על מה שבאמת כבר רב שגר, וככה הוא פרשת נחמן, שהוא נשען על... הוא נשען על ההלכה. מה פה שההלכה? ההלכה היא משקל שהייתי אומר איזה שפה, כמו שאמרתי קודם, פוגש את האישה הזו פעם שנייה. עכשיו אורי אומר, היא בתוך הבית, היא לא שם, היא לא זרה. אבל הוא אומר, אם הוא איש מוסרי, רק מוסרי, אז אם זה מחוץ לבית, להיכנס לבית זר, אז הוא באמת יכול, זה אישה זרה, זה לא שייך, לא נכנסים בלי רשות. אבל אורי אומר, כאן לדיון שלו, זה לא רק עם האישה שהיא זרה, אלא עם האישה שהוא מכיר אותה, הוא מוגן בה, והיא מוגנת בו. וכאן העובד המוסרי לבד לא מספיק. כאן אנחנו נמצא כאן ברובד שהוא רובד הכימר של ההלכה, הרובד של הנאמנות לברית במובן הגבוה. בנקודה הזו אני באמת חש שבזה מה שהרב שגר טוען כאן, שמי שבאמת הוא שוכן בהלכה, הוא בחיים לא עולה על הדעת שהוא ייגש לאישה. למה זה לא עולה על הדעת? בגלל שזה לא שייך פשוט. זה פשוט כמו שאדם לא... אדם, כמו שיהודי, שהוא שוכן מלכות שבת, לא ייכנס לאוטו שלו בשבת להתחיל לנסוע. זה לא יקרה פשוט, זה לא שייך. אני באוטו שלי, אני הולך בשבת, למה? לא בגלל שכתוב בשולחן.
כן, אבל לא דומה, אין לך יצר לנסוע בשבת.
מה?
אין לך יצר לנסוע בשבת, וראינו אילו צדיקים גמורים שנפלו
ביצר. אני חושב שאפשר ליפול, ברור שהסקרה של התפילה קיימת. אני חושב שזו שאלה שכמה אתה באמת ספון, אפשר גם להתקשן, אם אתה מועד, מועד, יעשה תשובה. אני לא יודע מה מידע, אבל ברור לגמרי שאדם פעם נכשל, זה פעם שנייה שאני אגיד רב מה שהתגרו בה. יש סיטואציה שאדם ששוכן בהלכה, המשקל הזה בהלכה הוא לא סתם שהוא מציית להלכה, כי פתאום הוא נזכר שיש איזה הלכה בשולחן ערוך. זאת השפה שלו, זאת ההתנהלות שלו, וכך הוא חי. ולכן כשאדם חי כך הוא לא פולש לאישה זרה, לא כי זה אסור, לא כי זה חמור, לא כי רעש גיהנום, אלא כי זה פשוט לא שייך, זה לא שייך פשוט, אני שוכן בשפה, שוכן בעולם, שוכן בהקשר. בהקשר הזה אין לזה מקום פשוט.
אם גם זה שוכן בשפה, שוכן בהקשר, ואתה אומר, אוקיי, גם אז אפשר ליפול, זה אומר, כשאתה מגדיל לעשות אותו, אל תדאג, לא רק תשכון בשפה הזאת, גם תיכנס לתוך הקליפות, ותשכון בעוד שפה, ותזדהה איתה גם נפשית, אז ברור שתיפול.
אני לא חושב שזה נכון, אני חושב שזה אדם יכול לשכון תוך שהוא, באמת יודע כמו... במידה רבה, אני גם מגיע את זה כחוויה אישית, וגם מגיע את זה בצורות הכללי. אתה יכול לשכון בסביבה שהיא מאוד מאיימת, שהיא מאוד שונה ממך, אבל אתה שוכן באיזה טבע שידוע מגדל, אתה נמצא במקום אחר. אני קל, אתם שם, זה מאוד ברור. כל אחד, היום זה הרבה יותר פשוט גם. היום בכלל מקבלים שכל אחד, אתה לא צריך להיות כמו כולם. זה לא... להפך, אני חי בנורמה שלי, וזה מאוד ברור לי, מאוד ברור לסביבה שלי, מי אני ומה הנורמות שלי. וזה לא מאיים עליי אפילו. אני לא רואה שכל אחד יכול להיקלע לסיטואציה שחלילה חלילה הוא ייפול. אבל אני חושב שלמה לדבר על הדברים האלה, שהם בסך הכל אדם נופל, בעזרת השם, שאם אין פה צריך לקם, אז הוא יעשה תיקון. אבל בתשתים יש הרב שגם מדבר כאן, שההלכה יוצרת איזו שפה שאתה שוכן בתוכה, ואני קורא לזה בשפה שלי, שלא שייך פשוט, אתה לא... זה לא, זה לא ייתכן. איפה נופלים במובן החמור של נפילה, לא שמעידה חד פעמים, שאדם לא שוכן בשפה, שהוא לא שוכן בהלכה, כי ההלכה זה של החרדים, ההלכה זה הכללה, ההלכה זה הסירוס, ואני רוצה את אדם חופשי, ואדם נאור, ואדם פתוח, ואדם ככה, ואדם ככה. ואז הילד איבד למעשה את המשקל הטבעי שלו. אבל אם אדם הופך את עצמו, הלכה זה הברכה שלי. זה הברכה שלי. זה המשכן שלי. זה הבית שלי. זה הביתיות שלי. זה הכל שבו אני... עכשיו, זה לא משחק מילים. זה שאלה, יש כל כך... אנחנו כל כך... הדתיים כל כך מלאים אנרגיות וריאקציות, שפשוט לא מעלים על הדת שייתכן גם להגיע ליום שבו ההלכה תהיה ברכה. ואתה תגיד רק כברכה.
מעניין לי את הפירוש שאני שמעתי את המשה רבני קלמנזו על הבן שנפל מתחת לשולחן.
זה במלך.
זה אומר, זה השולחן ארוך. זה הבחור
ישיבה. אוי, יפה, קניתי.
הוא כתב לי מהשנייה
יש.
יפה. האופציה היחידה שלו לתפקד בתוך המערכת זה רק ליפול מתחת לשולחן. ואז, לאט לאט, אפשר גם להיות על השולחן ארוך וכולי וכולי.
זה אני כבר לא בטוח, במשפט האחרון אני לא כך בטוח. שהאופציה היחידה להיות תחת השולחן. אני רוצה לראות לכם איזה קטע של הרב קוק, שהוא קטע שלא כך ידוע, אלא מי שיודע אותו. היה סיפור על הרב קוק שהגיעו לפוריה, קבוצת רבונים, והרב קוק שכן בקליפות, עכשיו תראו איזה קליפות, ואני קורא את הסיפור. אז הרב יוחנן פריד, שהוא בקיא ככה בכל הדברים העתיקים על הרב קוק, אישר לי שהסיפור הזה נבדק והוא אכן סיפור אותנטי, ולכן אני קורא אותו לכם ככה. הרבנים לא יכלו לאכול בחדר האוכל שכן לא היה כשר. ואז שמעו קולות שירה שבקום בחדר האוכל. החלוצים התאספו לשירה וריקודים. הרב קוק הציע להצטרף אליהם. תראו לעצמכם. כל הרבונים סביבו, שם עומדים חלוצים, אני מניח שיש גם נשים, וזה לא היה מי יודע מה כשר למהדרין. היה אולי קצת כשר, אולי גם זה בספק. הרבנים נכנסו לחדר, לחדר האוכל, והשירה הכתה בהם. בחדר האוכל בפוריה קרה דבר שלא התרחש עד אז. הרב קוק הצטרף למעגל הרוקדים. אסף אותם סביבו ואמר, אחים יקרים, התקרבו אלינו, הגיע שעת קירוב הלבבות. התרחקנו זה מזה, שווים אנו, אנשי היישוב הישן, לחבק אתכם בזרועות פתוחות. אבל אנא, אחים, הנימה הזאת היום לי לא כך מדברת, קצת פטרנליסטי מדי לטעמי, אבל נעזוב את זה. אבל אנא, אחים, התקרבו גם אתם אלינו בדרכי החיים וכל הקדוש לישראל. הפועלים פצחו שבשעה בריקודים סוערים, הרבנים אחזו בידי החלוצים המסתובבים במהירות במעגלים, הרב קוק עמד במרכז המעגל וחווה את ריקוד עמוקה. באותו ערב נעלם הרב קוק ויצא מחדר האוכל. לפתע חזר, הוא פרץ אל האולם כשהוא לבוש בבגדי חלוץ ורובה בידו. הוא התחלף עם מישהו מהפועלים שם. הוא נכנס למעגל הרוקדים, ואחריו נכנס חלוץ שמו יחליף הרב קוק את הבגדים כשהוא לבוש בבגדי הרב. הרב קוק החליף את ידיו, רקד לבדו ושר שיר חסידי סוחף. התדמה הייתה רבה. הריקוד הסוער ממשך כל הלילה. תראה, הוא רקד לבדו. הוא לא לקח שם שתי נשים לרקוד איתם. מה, לא שייך? אבל הוא רקד שם, בפנים. אז מה, הוא לא ידע איפה המקום שלו? הם לא ידעו איפה המקום שלהם ושלו. הכל היה ברור, אבל הוא היה בפנים. ואז הוא אומר ככה, לפנות בוקר, רקד כל הלילה, כתוב. הכריז הרב, הנני מוסר מודעה, כי לא הוריד מעלי בגדי השומר, ולא הניח בידי את הרובה, עד שלא תבטיחו לי כולם כאיש אחד בלב אחד להתחיל לכבד את מצוות התורה. לשמור שבת וקשרות. הרב קוק התנדנד מעט מרוב תשישות וכל גופו נטף זיעה. להבחרלב שניגש אליו בדאגה אמר ברוך שזיכה לי והגיע לי למעמד הזה, היה איזה ריקוד של תשובה. סוף סיפור. עכשיו אני... ברור שסיפור הזה במושגים שהיום הוא קצת לא מעודכן, אבל אני באמת, אני חש היום באמת את התחושה הזו שהרבה אנשים, עשרות אלפי, לא למעלה מזה, אנשים מכל מיני מעגלים, מחפשים אותם, מחפשים את הטעם הטוב של, מחפשים את הברכה. ומאמינים שהברכה במקורות הטעם, מאמינים שהברכה בחזל. אני שוב אומר לכם, אני התרגשתי נורא מהנאום של רות קלדרון, שזה ממש שיקה בי, ממש, לא הפתיע אותי, אבל היקה בי, איך שדיברה, וממש הייתי, ממש חשבנו על אותה נקודה, שכבר הרבה דברים, הרבה אנרגיות רעות די כבר התפוגגו. די נמאס מההתקדשות ההדדית, מבחינה ציבורית, ואני חושב שמשהו, משהו אולי באמת יכול להיפתח בלב. האם הדבר הזה מפוגע גבולות, לא, האם הוא לא מאפשר לי לחיות עם הגבולות הגזרה המחמירים שלי על עצמי, על עצמי, אני שחיית החיים שלי, שחיית הנורמות שלי. האם זה, האם זה מגיעים בנורמות שאני חי בי? ממש לא. אני חושב שאין, אין, גם זה מה שקרה, אני רואה דוגמה למה שהרב שגם מתאר כאן, שדווקא אדם שנמצא בהלכה, הוא יכול לרדת למקומות הקשים בלי שהוא יהיה מאוים. כמו שהמשכן בהלכה הוא מאפשר לך בעצם להיות באינסוף של הרוח, לראות את האינסופים גם במעבי הקליפות, איפה שאורחות החיים והדיבורים והמעשים הם לא, הם משייכים באמת למקום מאוד אחר. אבל אתה נמצא באיזה מקום, אתה יכול לשכון שם, וכאן אני חוזר, אני לא יודע אם הייתי לאורי או לא, אבל אני, על השאלה של ה... אני חושב שכאן יש נקודה, וזה אני אומר לכולנו, אי אפשר לוותר על ההלכה כברכה. ומי שמוותר על זה, ולדעבון הלב, המון חבר שלנו מוותרים על זה, בפני שיש פה איזו אי-הבנה, איזו טשטוש. ואני חושב שיש פה איזה גם דבר שהוא בהרבה מובנים גול עצמי. האדם מסלק מעצמו את, את רוב השפע שהקדוש ברוך הוא מנחיל לנו במסורת, שעברה עם הגלות המון כללה, קהילת הגלות היא נמצאת דבוקה עמוק בהלכה. יש קהילת הגלות, ואני יודע את זה, אני ער את זה, אני גם נושא בי חלק מהכללה שאני רוצה להפוך אותה לברכה. אבל אסור לטשטש את העניינים, וכמו שאמרתי, לשפוך את התינוק עם המים. חשוב לשים לב לנקודה הזו של עולם ההלכתי כמסייע לצדיק. וכן לכל אדם השייך לעולמו, הוא מזדהה עמו. אבל העולם ההלכתי מאפשר לעמידה ברורה שיש לה השפעה עצומה והרב שגר. שקט פנימי ויכולת להיפגש עם הזולת השונה ללא תחושת איום. מכיוון שיש אורח חיים מסוים שאני שייך אליו ללא ספק הפקפוק. הדעות ההלכתית מקנה מרחב ליצירה ולמפגש מנקודת מוצא שאינה מאוימת או חסרה. ממש אני חותם על כל מילה. זה בדיוק התמצית של מה שצריך להביע כאן השבא. אחד מעיקריה הבולטים של התודעה ההלכתית הוא הבדלה בין טוב לרע, המאפשרת הזרה של הרע. כך הרע לא יעלה באופק אופציה ממשית, בשל זרותו העקרונית לאורך החיים הדתי השונה לגבולות המותר והאסור. אני חוזר לאותה אישה. האדם שנמצא בהלכה, והוא לא, שוב, הוא לא רואה מתוך המראה, מתוך שיח פחד, הוא פשוט שוכן שם, זה הבית שלו. במקום שהוא שוכן שם, אז כמו שהוא ייתקל בסיטואציה מביכה, בהיר לו לגמרי מה עם הגבולות. הוא יודע בדיוק מה זה בין לדבר, להחליף דעה, להאיר פנים וכו' וכו', לבין עוד צעד שהוא מאוד מאוד חוט השערה, אבל מאוד ברור שהצעד הבא הוא כבר נפילה, אתה נפלת. וזה למי ששוכן בהלכה, הוא פשוט נמצא שם, החוט השערה הזה מאוד 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 ברור לו. אין לו שום ספק בו, זה לא ספק אינטלקטואלי. הוא פשוט שוכן בהוויה פנימית מאוד מאוד ברורה. זה כן וזה לא. זה בתוך הגבול, זה מחוץ לגבול. למה? אני אומר שוב, לכן לשכון בברכה של ההלכה, זה מה שמאפשר את השהייה בקליפות. התודעה ההלכתית קובעת את הגבולות, וממילא אינה מאפשרת חריגה. לימוד הפוסקים יוצר הבדלה בין טוב לרע, ולכן הוא נדרש לצורך ירידה לקליפות, בגלל שהוא מונע את הקליפוי כאופציה. אני אתן לכם עוד דוגמה רגע, בעקבות ביקורו של הרב ויטמן לפני כמה שבועות כאן, הדיבור על הקשרות ובעקבות המייל שגלעד שלח אותו מרענן הקשרות הלאומי, אני רוצה לומר גם משהו בתחום הזה. גם בתחום הזה, אם אתה שוכן בהלכות קשרות, אתה יודע, אתה שוכן בזה, בתוך הלכות הקשרות, וזה הלכות מורכבות, הלכות עם הרבה פרטים, אם אתה שוכן שם, אתה לא תיפול. אתה מגיע לזה מסעדה וזה טיול, אין לך איפה לאכול שם, אתה יודע היטב, מיד, יש לך את לא רק את הידע ההלכתי, אלא גם את את הכישרון הפנימי, לדעת מיד להבחין, זה אני יכול, זה אני לא יכול. אתה לא מתחיל לחפף שם, להיות כזה לא הייתה, מה כבר יכול להיות פה, זה בסדר, והוא בערך, והוא ככה על יד. ברגע שיחסים לשיח הזה של של הלייטיות, אתה כבר נפלת באותו רגע, כל השאר כבר לא, זה לא מעניין. אם אתה שוכן בהלכה, אתה נמצא שם, אתה יודע ש... הלכות תערובות, הלכות מניחה, מניחה זה פחות רלוונטי נגיד, והלכות בשר וחלב, ועוד הרבה הלכות, פרטי הלכות ששייכים לעבודה הדתית או לעולם ההלכתי של יהודי עובד השם. אז כשהוא נמצא במקום שבו יש תשטוש תחומים בתחום של הקשרות, הוא שוכן ברחוב, יודע בדיוק זה כן וזה לא, ואתה לא יודע, אתה תשאל. אבל אתה לא נמצא באיזה עולם שכולם כבר הולכים ככה, אז כבר בלב החיובו, אז יאללה, בוא נעלים עין, פעם אחת, לא נורא. אנחנו מכירים הרי את המדרון החלקלק. אבל אני חושב שהדבר הזה הוא בדיוק, הוא בדיוק החוסר ההכרעה הפנימי שההלכה היא בעצם השפה, שם אני שוכן, שם אני נמצא. אתה יכול לומר, אני לא שוכן בהלכה, טוב, מה אני יכול לעשות, מה? אין לי מה להגיד לך, אני אומר, לא, מה, זה כאילו, your business, מה שאומרים, מה אתה רוצה ממני? אני רק רוצה לומר, מה שאומר כאן רב נחמן, מה שאומר כאן מציע רב שרק כפרשנות רב נחמן, זה מאוד מעורר, באמת, זה מאוד מדויק. כשאתה שוכן שם, אתה בן בית, אפילו ראיתי שהרבית בית התחיל להיות, להיות פה כל מיני סוגיות עקרוניות כאלה, וגם החוק, חוק הקשור, כלומר, המציאות, ודווקא נדבר בעיקר על דברים שהם מבנים, לא כל כך על הבעיות המעשיות, כמו על סקירת התמונה, איך נראית מערכת הקשרות בארץ, מה הם הבעיות שהוא רואה אותם בעיני רוחו, ואיך הוא מצליח לפתור אותם, או משהו כזה. פתאום ראיתי שגם התגובה של חבר'ה הייתה פתאום, הדיבור היה מבפנים, כבר פתאום יש שאלות מאוד קונקרטיות כאלה, לא עמדו לי בחודש רול כמה אני מעוניין או לא מעוניין להיות חלק מהשפה של הקשרות, כולם מבפנים, כולם בפנים, כולם בשפה, כולם שם בפנים. אלא מה, אם זה, זה כל השפה כזאת צריך כמו לתחזק אותה, לכן לימוד ההלכה והפסקים, זה בעצם, זה מה שנחמן אומר, ככה רב שגם מסביר אותו, שלימוד ההלכה הקבוע, ככה הוא מסביר גם את ברסלב בכלל, שהם לומדים הרבה הלכה, על פי הלכת רב נחמן שיודעים שולחן ערוך עם בערתיו. עכשיו, הדבר הזה נובע, דווקא בגלל שרב נחמן היה מאוד ער לפריצת הגבולות האינסופית שלו מבחינה רוחנית, דווקא בשוק אחד התיקון זה לשכון, לשכון בתוך ה... בהלכה ובפוסקים כמין מציאות טבעית שלך, ואז אתה יכול באמת להיות, אבל זה בעצם אני אומר, זה כולנו טיפוסים כאלה שבאמת משייטים בין עולמות, זה מה שאנחנו, זה הפנומן שלנו, ודווקא משום כך אני חושב שהקריאה הזאת, האמירות הללו על ההלכה הן ממש קריטיות, ושבלעדם באמת אתה מניח פה תשתית שהקליפות הללו באמת ושאמרו בדור שאחרי המגיד, שמי שיורד לקליפות גם נשאר שם. באופן פרדוקסלי ממשיך הרב שגר ואומר, דווקא הסגירות של ההלכה, כי זו המאפשרת חופש רוחני, ויכולת להטיל ספק, לדחות ולחשוב על שאלות האמונה והכפירה, ואז הקרבה לכפירה מגדלת את האמונה עצמה. יש כאן המון, המון גדול אמונות של הרב קוק דרך אגב. חשיבותו של המתח המתואר בתורה הזו באמצעות יחסי ההלכה או תפילה, התחילה נראה עוד מעט, בשבוע הבא, נובעת מכך שאמונת תורה איננה ניתנת להיכנס לנוסחאות. היא נוכחת בקיום הממשי. רגשות הכיסופים בתפילה ובעשיית הטוב הם מעבר למילים. לכן, בסופו של דבר, הכפירה רק מטילה סימן שאלה על תוכן ההגדרות, אך אינה יכולה לגעת באמונה עצמה. ניתן להעלות את הכפירה באמצעות הבאתה למקום גבוה יותר, בו סימן השאלה הוא על עצם הצורך בהגדרה. במצב הזה אין כלל ניגוד בין אמונה לכפירה. בעולם גבוה זה האמונה הצרופה. היא באה לביטוי בעשייה של האדם בתפילתו, אחרות שאלה נאחזת בנוסחאות, איננה ניתנת לירות. כלומר, האמונה היא לא הוודאות, לשכון בבית. אני אגיד את זה בצורה פשוטה. אני לא רוצה שום מאמץ בבית שלי לשכנע שזה הבית שלי. אם אני צריך להגיד, תמיד היה לי רתיעה מהדיבורים שארץ ישראל שייכת לעם ישראל. ואלה, אמרת את זה פעם אחת, הבנתי. אתה אומר את זה פעם שנייה, אני עוד יכול לסבול את זה. זאת אומרת, זה 10 פעמים ביום, אני חושב שאתה לא מאמין שזה שארץ ישראל שייכת לעם ישראל. כי אם אתה באמת חש טבעיות בשייכות של הארץ אליך, אתה לא צריך להצהיר על זה כל כך הרבה פעמים. אני זוכר שהייתי ממש לפני 35 שנים, בתחילת דרכי בבית אל, אז הרחנו שם, היינו בו יישוב קטן, היה, כבר התחילה אז אינתיפאדה ברמאללה, בדרכים. ואז הלכנו ביישוב, היה אז מועדון כזה, והיישוב היה קטן, איזה 20-30 משפחות, ואז הלכנו שם את אחד האחים תמרי. אלה זה מיתוס של 3 אחים תמרי, שאחד נהרג באסון שמסוק בפיקוד מרכז, הסתבך שם ביום הרפל, שם במיתרים של
הלחמיה.
מה?
היה קצין.
היה מפקד פס. כולם את התי אלופים. שלושת התי אלופים מעין חרוד. אז אחד, לא זוכר מי מהם, היה...
לחמיה.
מה?
נחמיה.
מי נהרג? מי נהרג? מי נהרג שם?
נחמיה נהרג.
מי שעשה איזה דוב עליו.
אח של דודית אמר.
זה דודית.
הדודית כזה... היה נקוד מרכז, ובאבא לפנות בוקר, משהו כזו בעין המסוק, והביקעה.
באבא לישראל הביקעה, ושם היה מיתרים של האנטנה, למה הסוק הסתבך והוא נהרג. אז אח שלו, דוב, היה איזה תפקיד שם באזור. הוא בא ואז היה תחילת הדרך, כולם בעלי בתים מירושלים שהחליטו להיות מתחלים, חלוצים, ארץ ישראל ופה ושם, כל היה בתחילת הדרך. ואז אחת פעם, אני זוכר את הסיטואציה ממש כמו איזה סיפור מאתמול הבוקר, אחת הנשים הצביעה, כשהוא אחרי שגמר לדבר קצת על המצב הביטחוני באזור, נתן כמה הנחיות שם, אז הצביעה ואומרת, על עברה לארץ ישראל, וזה שלנו, אנחנו ככה ואנחנו ככה, הוא ככה שתק באיזה מילה שלנטיות, ושגמר את הנאום שלה, הוא ככה בסרקזם כזה נחמד, אמר לכולם, תשמעי, אני שמעתי בדיבור שלך 5 פעמים ארץ ישראל. אני אגיד לך משהו, אני מעין חרוד, אף פעם לא שמעתי משהו על ארץ ישראל. ואני יודע שבא לדבר לאשתו כמה פעמים ביום שהוא מביא לה פרחים כמה פעמים ביום כדי לבדוק מה קורה בזוגיות שם. וזה נגמר, זה הייתה התגובה שלו. אני צריך שאני ככה ממש נשפחתי מצחוק, זה ממש כל כך מצחם אליי שהצליח להגיד ככה בשנינות כזאת ישר להיכנס בה. ואני חושב שזה בדיוק אחד המלכודים שמרוב מלב ריק מאבדים את הטבעיות הפשוטה. האמונה לא צריכה מילים, לא צריך הרבה לדבר. והדיבור היתר הוא רק מקלקל, הוא רק מעיד על חוסר הביטחון שלך. אני דוד אמרתי שהערבים ששכנים שלי בג'לזון שם, שכנים פעם בג'לזון שם, הם תמיד דיברו על הצומוד. צומוד זה מונח מאוד חשוב, זה הפלסטין, זה הקשר לאדמה. מעולם לא היה סמינרים בג'לזון וגם לא בבירזט השכינה, זכותנו על בירזט. דבר כזה לא היה מעולם. למה לא? כי זה שלנו, כאילו מה אתה מדבר? אני לא צריך לעשות שום סמינריון, זה פשוט שלנו. אם אדם צריך לכל מיני להצדיק, זה שלנו, הוא בעצם חותר תחת עצמו, בעצם הדיבור שכל מיני צריך לשכנע בזה. ואני רק אומר, באותו דבר, ביחד לעניין ההלכה. ההלכה לא זקוקה לאיזה גיבוי שאני צריך לשמור את ההלכה, ואני צריך להיות שם, וככה אני חייב, איזה דרשות של משגיחים בישיבות, וכל מיני עטפות מוסר כאלה. ברגע שמגיע למקום הזה, אתה באמת לא מאמין בהלכה. אתה לא מאמין בברכה שבהלכה. כי הברכה לא צריכה חיזוקים, היא פשוט קיימת, היא אתה, היא הטבע שלך, היא מה שאתה עובד הכי אותנטי. ולכן אני אומר שהתיאור כאן, שזה הדבר שהרב שגם מתאר כאן, זה הבית שלך, זה השפה שלך, זה מקום שבו אתה שוכן. רק מכאן הוא מדבר עכשיו, וכאן אני רוצה לעצור עכשיו.
אולי הוא שם, אולי הוא נמצא שם הרבה יותר, אבל היום המקום של ההלכה הוא מאוד מאוד מעורר. זאת אומרת, גם המקום של ארץ ישראל מאוד מעורר. גם כשה המשפחה הוא מאוד מעורר, כאילו הכל ברגע שזה מעורר, אז פשוט צריך לדבר, צריך כאילו להתחבר מחדש להלכה.
אני חושב שצריך להתחבר מחדש לעצמנו, ואני חושב שחלק מהערעור הוא תוצאה של רוב מלל, רוב פטפוט, רוב ערעור, שאנחנו ערערנו כל הזמן דרך זה פטפוט גם על ההלכה וגם על ארץ ישראל. המזרחניקים תמיד צריכים להטיף להם על הראש, ככה מסורת של מוסדות החינוך. אז כל הזמן נותנים להם על הראש, צריך להיות יהודי של תורה, צריך ללמוד הלכה. אתה אומר את זה כל כך הרבה פעמים, ואתה חשוב, אולי באמת זה לא רציני, כאילו. אתה צריך כל הזמן להגיד את זה עוד פעם ועוד פעם, כנראה שמשהו פה לא בטח בעצמו, זה לא חלק ממך, זה לא אתה. אני חושב שהתיקון הוא באמת להפסיק לפטפט, ובאמת לפתוח את הלב ואת ערוצי הלב. ולחפש, ויש דרכים שבו אתה, כן, זה אני, זה אני, זה הברכה שלי. שגם הרבה אנשים, הרבה זוגות גם שהם, שחלק מה, אני חושב, הנישואים מגיעים, מעשי הנישואים מגיע לאחד נשיאיו, כאשר אדם כבר יכול להסתכל על הבית, לקום בבוקר, אומר, זו אשתי, אלו ילדיי, זה הסיפור שלי, זה הבית שלי. עכשיו הוא באמת, זהו, זה הסיפור. עכשיו הוא לא צריך כל להגיד, למה היא בעצם, למה לא אחרת? ולבזול כל פעם לחפש, אולי זה בכלל לא זאת, אולי, אבל יש להתחיל להער ולחתור, כל הרבה אתה נמצא בזמין, זה לא ייפטר אף פעם, אבל שאין לך את הכל לעצמך, זה אני, זאת אשתי, זה הביוגרפיה שלי, זה הסיפור שלי. עכשיו, אם אתה, הדבר הזה לא יקרה כי מישהו שכנע אותי, נתן לי סמינריון, אני פשוט קם יום אחד הבוקר, אני אומר, זה הכרה פנימית, זהו, זה אני, כך אלוקים נתן לי, זה הברכה שלי צידי, זה הברכה שאיתי. ברגע שאדם מצליח לומר את זה, גם באחים הדתיים זה ככה, זה אותו רומן שהמחזור של התפילה, הסידור, המילים, התורה, האנשים שאיתי, זה הברכה שלי, זה העולם שלי. כשאדם נמצא כך, הוא באמת יכול להרשות לעצמו אינסוף. אין גבול למה שאדם שבאמת בוטח בעוגנים שהוא חלק מהם, הוא יכול לשבת בעולם חופשי. וכל אחד שחווה את זה יודע מה אני מדבר, זה מאוד, אני מאוד מאמין לרב שגר, אני מאוד מאמין לרב נחמן. שהתפרש כאלה את הרב שלהם, לא דומי גם לעצמי באיזשהו מקום. ואני חושב שזה, לאנשים כמונו, זה מאוד חשוב, זה באמת מאוד בערך שהוא לא להשתלב בטרנד הזה של יאללה, בוא נפלטר, בוא... כאילו, אני חושב שכבר עברנו גם את זה כבר. היום גם הדתלשות על צורתיה והרצף של הדתלשות. בסדר, אני מאוד חלק מהחבר'ה, אני מאוד שותף, אלא נפשי יוצאת לה... כמו שאני מלמד איתם תורה כבר הרבה שנים, כל מיני מסגרות אחרות מחוץ לישיבה. אני מכיר את החבר'ה, אני אוהב אותם, הכל בסדר. אני חושב שזה כבר לא מעניין, כאילו, די, מספיק עם זה, עם כל ה... ניסיין לרקוד על כל החתונות ולהיות גם כן, וקצת ככה וקצת ככה. אני חושב שעכשיו אנחנו מוזמנים כולנו קצת לפתוח את הלב, לדעת זה אני, זה צורתי. אבל שוב, לדעות את זה משיח החופש, לא משיח הפחד. מהשיח המשוחרר ומהשיח הכפוי. זה אפשרי? בטח זה אפשרי. שאלה של החלטה. שאלה של החלטה. זה קשה מאוד לעשות את זה בתוך ישיבה, כי כמו שאתה בתוך ישיבה, כל מה שאתה עושה זה הכל כי אתה בישיבה. אמר לי, מה אתה עושה? אני בישיבה. שתהיה בחוץ, תהיה בסביבה יותר אובייקטיבית, יותר זהו, ואל תאמר את זה על עצמך, יהיה יותר משכנע. אז אני יודע שבתוך ישיבה זה באמת, יש משהו אולי לא משכנע בזה, כי זה מה שמדברים פה, אתה ירון ספרים ובתדרש, אז יותר מסובך קצת, יותר קשה, אבל אין דבר, אני כבר עושה את האימון הזה מהיום. לשם פנאי לי על כל פנים, אני חושב שזה... מה אני אגיד לכם, זה... נו?
וגם 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 וגם